צבחים, דף למדבב, מתחילים בעזרת השם, דף למדי עמוד ב' במשנה למטה. מה הלחץ? מה בוער? למה חייבים להקטיר את האמורים של הקורבן בדיוק היום? לזרוק את הדם של הקורבן בדיוק היום? תשאיר את זה למחר. אם הכהן, בזמן שהוא עושה אחד מהעבודות של הקורבן, הוא חושב, תשמע, לא דחוף שיקטירו את האיברים של הקורבן שמקטירים על המזבח, לא דחוף שיקטירו את זה היום, תשאיר את זה למחר. עכשיו שימו לב, הוא לא חושב שהולכים להקטיר את זה מחר, רק תשאיר את זה למחר. מה יהיה מחר? ירחם המרחם על עמו ישראל, נראה אז. או שהוא על אדם גם חושב, מה דחוף לזרוק את אדם היום על המזבח? תשאיר את זה למחר. עכשיו, אם היה הוא חושב שהוא שוחט את הקורבן על דעת זה, שיזרקו את הדם מחר, או שיקטירו את האמורים מחר, אז זה ממש פיגול, כן? זה ממש מפגל את הקורבן. אבל פה הוא לא חושב שהולכים לזרוק את הדם מחר, או להקטיר את האמורים מחר. תשאיר את זה למחר, נראה כבר. הוא לא מדבר על ההקטרה או על הזריקה. אומרת המשנה, שחטו על מנת להניח דמו או אמוריו למחר, או מקרה אחר. אומר, למה צריך להקטיר את האמורים דווקא פה בתוך העזרה על המזבח, לזרוק את הדם על המזבח? תן לו קצת להשתחרר לאמורים, לדם, תוציא אותם מהעזרה, שיצאו לחוץ לעזרה, לירושלים. עכשיו, הוא לא חושב שהולכים להקטיר את זה מחוץ לעזרה, או שהולכים לזרוק את הדם מחוץ לעזרה. אלא, איך אומרים, דבר ראשון תוציא אותם החוצה, מה יהיה אחר כך? על זה אני לא חושב. הכהן חישב בשעת ההקרבה של הקורבן, אני מקריב את הקורבן על דעת זה שהולכים להוציא את האמורים מחוץ לעזרה או להוציא את הדם מחוץ לעזרה. לא להיות כזה סגור, תן להם קצת לצאת, להיות פתוח. מה זאת אומרת להיות פתוח? אסור הרי להוציא מהעזרה את הדם או את האמורים, אבל הוא לא חשב שהולכים להקטיר את האמורים מחוץ לעזרה או לזרוק את הדם מחוץ לעזרה. בסדר, תוציא אותם דבר ראשון. הוא חשב בשעת הקרבת הקורבן שהוא מקריב את הקורבן על דעת זה שיוציא אחר כך את הדם או את האמורים מחוץ לעזרה. מה היא באמת ההלכה? אז יש בזה שתי דעות. רבי יהודה פוסל. תשמע, הכהן חשב שהוא שוחט על דעת זה שהולכים להוציא את הבשר או את הבשר של האמורים או את הדם מחוץ לעזרה, או שהוא חשב שהולכים להשאיר את זה למחר, זה פסול, מה זאת אומרת? למה? אז אנחנו נראה בזאת השם בגמרא, למה? אבל הוא סובר שזה פסול. וחכמים, הם אומרים לא, זה לא פסול, חכמים מכשירים. מתי זה יהיה פסול? רק אם הוא חשב שהוא הולך להקטיר מחר, לזרוק את הדם מחר, אבל אם הוא רק אמר אני משאיר את זה למחר, זה לא פסול. מתי זה פסול אם הוא אומר אני הולך להקטיר את זה מחוץ למקומו, אני הולך לזרוק את הדם מחוץ למקומו, אבל אם רק הולך להוציא את זה מחוץ למקומו, זה לא פסול לפי דעת חכמים. מה קורה אם הכהן חושב, אני עכשיו מקריב את הקורבן, על מנת לתנן על גבי הכבש. את זריקת הדם, הרי יש מקום מאוד ממוקד איפה צריך לזרוק את הדם של הקורבן. שום דם לא זורקים על הכבש. יש כאלה קורבנות שזורקים את הדם, מתנה אחת כנגד היסוד. יש קורבנות שזורקים שתי מתנות קורבן. בקצוות שזה יוצא למעשה ארבע, כי כשאתה שם בשתי קצוות, אז זה כולל כל קצה, כולל שתי צדדים. אז זה שם ארבע. יש קורבן חטאת שזורקים בכל הארבע צדדים של המזבח. הוא חושב, אני הולך לזרוק, אני מקריב את הקורבן על מנת שיזרקו את הדם על הכבש. האם זה המחשבה הזאת פוסלת? או שהוא חושב על מנת שהולכים לזרוק את הדם שלא כנגד היסוד. הרי במזבח לא... הרי מה זה היסוד? זה היה כזה סוג של מדרגה מתחת למזבח. עכשיו זה היה רק בשתי צדדים רק של המזבח. היו שני צדדים אחרים שרק אמה הייתה עם יסוד, אבל כל הצד הוא היה בלי יסוד. עכשיו הוא מחשב שהולכים לזרוק את הדם במקום שאין שם יסוד, שזה אסור לעשות דבר כזה. או שהוא מקריב את הקורבן על מנת וליתן את הניתנים למעלה למטה, וניתנים למטה למעלה. הוא מחשב שהוא מקריב את הקורבן על מנת שיזרקו את הדם של אותם קורבנות שצריך לזרוק את הדם בחלק העליון של המזבח. הוא מחשב שהולכים לזרוק את הדם הזה בחלק התחתון של המזבח. והדמים האלה שצריכים לזרוק אותם בחלק התחתון, הוא מחשב שהולכים לזרוק בחלק העליון. הוא חושב, אני עכשיו מקריב את הקורבן על מנת שיזרוקו את הדם במקום הלא נכון על גבי המזבח. או, ואת הניתנים בפנים, בחוץ. את הדמים שצריך לעזות בתוך ההיכל, נקרא חטאות הפנימיות, יש קורבנות, כמו הכי מפורסם, זה הקורבן של יום הכיפורים, שנכנסים עם הדם לתוך ההיכל, אפילו לתוך קודש הקודשים, ושם מזים אחד למעלה, שבע למטה. הרוב האנשים מכירים, פעם נכנסים, הכהן גדול נכנס בחלק מאותם חטאות לתוך קודש הקודשים, ומזה מהדם כנגד אהרון הברית, ואחר כך הוא יוצא אל ההיכל, מזה כנגד הפרוכת, כנגד אחרי זה הוא מזה על המזבח הזהב. אותם דמים שצריך לעזות בפנים, בתוך ההיכל או בקודש הקודשים, הכהן חישב, אני שוחט את הקורבן על מנת שיעזו מהדם בחוץ, דהיינו על המזבח החיצון, או להפך, את הניתנים בחוץ, הוא חישב שהולכים לזרוק בפנים. על מנת שיוכלו טמאים, אני מקריב את הקורבן על מנת שיוכלו את הבשר של הקורבן טמאים. למה שיוכלו טמאים? אסור הרי לטמאים לאכול בשר של קורבן, אבל בכל זאת הוא חישב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שיוכלו טמאים. או שיקריבו טמאים, או שאת אחת מהעבודות יעשו על ידי טמאים. שיוכלו הרעלים, שוחט את הקורבן על מנת שאחד שלא עשו לו ברית מילה, הוא יאכל את הבשר של הקורבן, זה הרי אסור. על מנת שיקריבו הרעלים, ושיקריבו הרעלים, אסור להרעל כהן שהוא לא עשו לו ברית מילה, אסור לו לעשות עבודה בבית המקדש. אבל עכשיו הכהן שעושה עבודה אחת קודם חושב, אני עכשיו עושה עבודה של הקורבן על מנת שאת אחד העבודות הבאות יעשה כהן שלא עשה ברית מילה. לשבר עצמות הפסח. קורבן פסח הרי אסור לשבור את העצם של הקורבן, ועצם לא תשברו בו. היו אוכלים את הקורבן, היו צריכים להיזהר לא לשבור את העצמות. והוא שמקריב קורבן פסח מחשב, אני עכשיו מקריב את הקורבן על מנת שכן ישברו את העצמות של הפסח. זה לא מה שיעשו את זה, אבל הוא מחשב שהוא שוחט על מנת זה. או על מנת לאכול אימנו נע. קורבן פסח צריך לאכול אותו צלוי, ככה עד הסוף, לגמרי, בצורה שזה יהיה מוכן לאכילה כמו שצריך. נע זה הכוונה שהוא לא לגמרי מבושל, הוא רק בישול חלקי. אז אסור לאכול קורבן פסח בצורה כזאת. והכהן עכשיו מחשב כשהוא שוחט את הקורבן, על מנת שיוכלו מהקורבן כשהוא יהיה עדיין נע, לא יהיה מוכן עדיין לגמרי לאכילה. או לערב, ולערב דמו בדם הפסולים. הוא מחשב שהולכים לערב מהדם של הקורבן שהוא עכשיו מקריב, הוא מחשב שאני מקריב את הקורבן על דעת זה, שהדם של הקורבן הזו הולכים עוד מעט לערבב בדמים פסולים. כל הדברים האלה, הקורבן יהיה כשר. למה? מה, מותר לחשוב מחשבות פסולות מתי שמקריבים קורבן? אסור לחשוב מחשבות פסולות, אבל יש רק שתי מחשבות שאסור לחשוב אותן. מה זאת אומרת? יש חלק מהקורבנות שלוש. כל הקורבנות יש שתי מחשבות שאסור לחשוב, ויש קורבנות מסוימים שיש שלוש מחשבות שאסור לחשוב, שאם חושבים אותם, פוסלים את הקורבן. זאת אומרת, מדי שאסור לחשוב את כל המחשבות האלה. רק החידוש הוא שזה לא פסול לקורבן. בסדר, חשבת, הקורבן נשאר, איך אומרים, תשאיר את המחשבות בראש שלך, הקורבן לא נהיה פסול. אבל יש מחשבות כאלה שאם הכהן חשב בשעת ההקרבה, דרך אגב, כשאומרים חשב, במחלוקת ראשונים, האם הכוונה מחשבה בראש, או שהוא אמר, חישב בפה, שהוא אמר מפורש, אני שוחט על מנת כך וכך, על מנת כך וכך. רש"י ותוספות הם דווקא לומדים שמחשבה הכוונה, מחשבת פסול הכוונה אמירה, שהוא אומר שהוא מקריב על מנת דבר של פסול. כבר אמרנו את זה כמה פעמים, אבל טוב להדגיש את זה שוב. על כל פנים, הוא מחשב שיעשו את אחד מהעבודות, אחד מהדברים של הקורבן בצורה שאסור לעשות, זה לא יהיה פסול. אבל יש שתי דברים שאם הוא אומר, אני שוחט את הקורבן על דעת זה, הקורבן יהיה פסול. איזה שתי דברים? שאין מחשבה פוסלת אלא בחוץ לזמנו, אם הוא אומר אני שוחט את הקורבן או שמקבל את הדם של הקורבן וכולי, על דעת זה שולחים לזרוק את הדם או לאכול את הקורבן חוץ לזמנו, רוב הקורבנות זה הכוונה ביום השני, ובקורבן שלמים זה ביום השלישי, שזה אחרי הזמן שמותר, וחוץ למקומו, אם הוא מחשב שהולכים לאכול את הקורבן, במקום שאסור לאכול את הקורבן, בקורבנות קודשי קודשים, זה המקום שצריך לאכול את זה בתוך העזרה, אז אם הוא מחשב שהולכים לאכול את הקורבנות מחוץ לעזרה, ובקודשים קלים, המקום אף שצריך לאכול את הקורבן, זה בכל ירושלים, אז אם הוא מחשב שהולכים לאכול את זה מחוץ לירושלים, על זה מדברת כאן המשנה. שאז הקורבן יהיה פסול. והפסח והחטאת הם נפסלים גם אם הוא מחשב כשהוא מקריב את הקורבן פסח בזמנו ביהודה לניסן, או את הקורבן חטאת, הוא מחשב אני מקריב את הקורבן לשם קורבן אחר, לשם עולה לדוגמה, אז בקורבן חטאת ופסח הקורבן יהיה פסול. אבל שאר המחשבות שהוא מחשב כשהוא שוחט את הקורבן, אם הוא חושב שהולכים לעשות משהו שאסור לעשות בקורבן, זה לא פוסל כשהוא רק חושב את זה בשעת ההקרבה. טוב, עכשיו הגמרא חוזרת למקרה הראשון שלמדנו פה במשנה. מה קורה אם שהכהן עשה אחת מהעבודות של הקורבן, עבודות אדם זה נקרא, או שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, אם הוא חשב שהוא שוחט את זה על מנת להניח אותו למחר, או להוציא אותו חוץ למקומו, אבל לא שולחים להקטיר או לזרוק את הדם מחר או מחוץ למקומו, אלא רק להשאיר את זה למחר או להוציא את זה לחוץ למקומו. אז לפי רבי יהודה מחשבה כזאת פוסלת, אבל לפי חכמים המחשבה הזאת לא פוסלת. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבי יהודה? למה באמת הוא חושב שהמחשבה הזאת היא פוסלת? אמר רבי אלעזר, תרי קרא אקטיבי. ישנם שני פסוקים שחוזרים על עצמם בתורה. בנותר, תרי קרא אקטיבי בנותר. יש פעמיים התורה מדברת על האיסור שלא להשאיר בשר של קורבן אחרי הזמן שלו. פסוק ראשון, כתוב אחד אומר, לא תותירו ממנו עד בוקר. אז לא להשאיר עד בוקר, עד אחרי הזמן שמותר לאכול את הקורבן. וכתוב אחד אומר, לא יניח ממנו עד בוקר. למעשה זה אותו רעיון. למה התורה צריכה לחזור על עצמה, לא להשאיר קורבן אחרי הזמן שהקורבן צריך לאכל, לא להשאיר אותו יותר מאוחר ולאכול אותו יותר מאוחר. למה התורה כתבת את זה פעמיים? פעם אחת בקורבן פסח, פעם שנייה בקורבן תודה. אבל את הגמרא, יש כזה כלל, למדנו את זה כמה פעמים גם. אם אינו עניין, אם המילים האלה אין להם חידוש באותו מקום שהם נכתבו, הסימן שתורה כתבה אותם כאן בשביל שנלמד את המילים האלה חידוש למקום אחר. אז אותו דבר גם כאן. אם אינו עניין להניח, הרי אין צורך ללמוד מהפסוק הזה במקרה שבאמת השאירו את הבשר אחרי זמנו. כי הרי על זה כבר יש פסוק אחד. אז אם כן הפסוק השני מיותר, אז מה נעשה עם הפסוק השני? תנאו עניין לאיך למחשבת תינוח, לעניין מחשבת תינוח. הרי אם בפועל השאירו את הקורבן עד היום השלישי, אם זה קורבן שלמים למשל, או עד היום השני ברוב הקורבנות, הרי אם יאכלו את זה אז, זה יהיה, עוברים על מצוות לא תעשה. לא תותירו ממנו עד בוקר, אל תשאירו ממנו אחרי הזמן. עכשיו, הרי זה כתוב פעמיים, אז פעם אחת לומדים באמת שבפועל מי שישאיר את הקורבן אחרי הזמן עובר על מצוות לא תעשה. הפעם השנייה זה על מי שמחשב שהוא מקריב את הקורבן על מנת שישאירו את הקורבן לחוץ לזמנו, על זה גם כן הוא עובר במצוות לא תעשה. שואלת הגמרא, ורבי יהודה היי קרא לאח יהודה אתה? וכי הפסוק הזה של לא תותירו ממנו עד בוקר, הפסוק הזה הוא מדובר לגבי זה שכשהכהן חושב שהולכים להשאיר את הבשר למחר, זה יהיה פסול, גם אם לא השאירו את זה בפועל למחר. והרי הפסוק הזה, רבי יהודה צריך לדבר אחר, והי קראי לאח יהודה אתה, האם היא באה אלי לקדת תניא, צריך את זה בשביל הברייתא הבאה. הפסוק אומר, ובשר זבח תודת שלמה, וההמשך של הפסוק, ביום קורבנו יאכל. כמה מילים מיותרות יש בפסוק הזה? 4 מילים מיותרות. היה מספיק שיהיה כתוב, ותודתו ביומו יאכל. קורבן תודה ביומו יאכל. כתוב פה, ובשר זבח תודת שלמה, ביום קורבנו יאכל. יש פה 4 מילים מיותרות, ובשר, זבח, שלמיו וקורבנו. מה לומדים מכל 4 מילים האלה? אומרת הברייתא, למדנו לתודה שנאכלת ליום ולילה. הפסוק הזה למעשה מדבר על קורבן תודה. ובשר, זבח, תודת שלמיו, כמה זמן הוא יאכל? ביום קורבנו יאכל, רק ביום אחד. המשך של הפסוק, לא יניח ממנו עד בוקר. זאת אומרת, ממשך הלילה גם כן אפשר לאכול את הקורבן תודה. אז על זה הפסוק מדבר. עכשיו, המילים המיותרות, ובשר וכולי, מה הם באים לרבות? חליפין. מה זה חליפין? שאחד הקדיש קורבן תודה, קורבן תודה נאבדה לו. אז הוא הקדיש קורבן אחר. בסוף הוא מצא את הקורבן הראשון. אז הקורבן הראשון נקרא חליפין. וולדות. אחד הקדיש קורבן תודה נקבה, נולדה למזל טוב ולד, נולד ולד. ולד של תודה. תמורות, מה זה? אחד הקדיש קורבן תודה. אחרי זה הוא אמר, רגע, למה שאני אקח את הבהמה הזאת בתור תודה? אני אקח בהמה אחרת. הלך לדיר, לקח בהמה אחרת, והעמיד אותה ליד הקורבן תודה, והוא אמר, הקדושה של התודה תעבור לבהמה התחולין שעומדת לידה. אז התורה אומרת, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, דיינו, גם הקורבן המקורי וגם הבהמה התחולין הופכים עכשיו להיות שתיהם קורבן תודה, והבהמה התחולין נקראת תמורת תודה. יש פה שלושה דברים, יש חליפין, ולדות ותמורה. כל שלושת הקורבנות תודה האלה, מניין שגם הם נאכלים ליום ולילה, תלמוד לומר ובשר. למילה ובשר מרבים את שלושת הדברים האלה. חטאת ואשם מניין, מאיפה לומדים שגם קורבן חטאת ואשם נאכלים ליום ולילה? זה תלמוד לומר זבח, לומדים מהמילה זבח שכתובה בפסוק, שגם הם נאכלים ליום ולילה. ומניין לרבות שלמי נזיר, הנזיר כשנגמרים ימי נזירותו, הוא רוצה לצאת מהנזירות, הרי נזיר מקבל על עצמו להיות נזיר לזמן מסוים, אם זה נאמר 30 יום, כשעוברים ה-30 יום, אם הוא יצליח לשמור על עצמו מכל הדברים שהוא חייב להיזהר, שזה כולל שלושה דברים. דבר ראשון, לא להתעמל למתים. דבר שני, לא לאכול ענבים או לשתות יין. דבר שלישי, זה כולל שאסור לגלח את שערותיו. הוא הצליח לשמור על עצמו ממש יפה מאוד כל הזמן של הנזירות. הוא רוצה לצאת מהנזירות בסוף הזמן, הוא צריך להביא שלושה קורבנות. קורבן חטאת, שלמים ועולה. ביחד עם הקורבן שלמים, טוב, קורבן שלמים. עכשיו, על זה מדברים, שלמי נזיר. קורבן שלמים של הנזיר נאכלים ליום ולילה גם. מאיפה לומדים את זה? הרי שלמים, בדרך כלל קורבן שלמים נאכלים לשתי ימים ולילה אחד. למה שקורבן שלמים של נזיר יאכל ליום ולילה? זה לומדים מהפסוק הזה גם. מה עוד? ושלמי פסח. מאיפה לומדים שגם קורבן שלמים של קורבן פסח, גם שלמים שמביאים ביחד עם קורבן פסח, זה גם כן נאכל רק ליום ולילה. אגב, מה זה קורבן שלמים של פסח? כשמקריבים קורבן פסח, אין צורך להביא ביחד עם זה קורבן שלמים. אבל מה כן? קורבן פסח צריך לאכל על הסובה. ואדם סווה, אז הוא אוכל את הכזיתות של הקורבן פסח. מה קורה, ואדם שרוצה לאכול, הוא רוצה לאכול הרבה בשר. ואין כאן מספיק בשר בקורבן פסח, זה משפחה גדולה, כן ירבו. ואין לו אפשרות לאכול מספיק מהקורבן פסח, אבל הוא צריך להיות סווה. אז בשביל זה, אם יש משפחה גדולה עם הרבה הרבה מוזמנים, והרבה אנשים שמנויים בחבורה, אז מביאים ביחד עם הקורבן פסח גם קורבן, זה נקרא חגיגת 14, קורבן חגיגה של י"ד בניסן. פה המשנה, פה הגמרא קוראת לזה, שלמי פסח. זה קורבן שלמים, חגיגה ושלמים זה אותו קורבן. הקורבן הזה מביאים עוד קורבן, אז כל מי שרוצה לאכול בשר אוכל מהקורבן חגיגת 14, מגיע צפון, שזה הכוונה שצריך לאכול את האפיקומן. פעם האפיקומן לא היה חתיכת מצה, האפיקומן היה חתיכה מקורבן פסח היו אוכלים. הקורבן האמיתי, והקורבן הזה היה צריך לאכל על הסובה, אז טוב, בא, אוכל את הכזיתות של הקורבן פסח על הסובה, ככה אחרי שאכלת בשר מהקורבן שלמים, אתה יכול לאכול את הקורבן פסח על הסובה. אז הקורבן הזה נאכל רק ליום ולילה. מאיפה נלמד שגם הוא נאכל רק ליום ולילה? תלמוד לומר שלמיו, שהקורבנות שלמים האלה נאכלים ליום ולילה. למה באמת רק שתי אלה? אולי נגיד שכל הקורבנות שלמים נאכלים ליום ולילה. זה לא יכול להיות, כי התורה אומרת מפורש על קורבן שלמים, שזה נאכל לשתי ימים ולילה. אז הדבר היחיד שנשאר זה קורבן שלמי נזיר. למה? כי שלמי נזיר ביחד עם השלמים מביאים גם שתי סוגים של לחמים. זה דומה לקורבן תודה, כי קורבן תודה מביאים ארבע סוגים של לחמים. אז לכן זה דומה לקורבן תודה, אז אם כבר שלמים שבאים, אם אתה רוצה לבחור קורבן שלמים שיאכל רק ליום ולילה כמו קורבן תודה, אתה לוקח מה שהכי דומה לקורבן תודה בקורבנות שלמים, שזה שלמי נזיר, כי הוא מאוד דומה, כי גם הוא מגיע עם לחמים. ולמה קורבן פסח? למה שלמים של פסח? כי הרי קורבן פסח כמה זמן נאכל? רק ללילה אחד. אז השלמים של הפסח גם כן הגיוני שיאכל ליום ולילה בלבד ולא לשתי ימים. אז לכן בחרו דווקא בשתי הקורבנות האלה. אותם רבים מהמילה שלמיו שנאכלים ליום ולילה. לחמי תודה, מאיפה נלמד שעל לחמים, הרי מביאים שתי סוגי, ארבע סוגי לחמים ביחד עם הקורבן תודה. אז זה יוצא כל סוג, מביאים 10, אז זה יוצא 40 לחמים של תודה. לחמי תודה, וחלות ורקיקים שבנזיר. הרי הנזיר אמרנו שמביא ביחד עם הקורבן שלמים שתי סוגים של לחם. אחד נקרא חלות, אחד נקרא רקיקים. הוא מביא מכל סוג 10, הוא מביא ביחד 20 לחמים. מניין שגם הם נאכלים רק ליום ולילה. תלמוד לומר, קורבנו. המילה הרביעית קורבנו באה לרבות גם אותם שהם נאכלים ליום ולילה. כולן קורא אני בהן להניח עד בוקר. אז אם כן, המילים לא יניח ממנו עד בוקר, אגב זה מה שבא לרבות, לא יניח ממנו עד בוקר, לא הפסוק שלא תותירו ממנו עד בוקר, אלא הפסוק לא יניח ממנו עד בוקר, זה למעשה מה אתה אומר שהוא מיותר בשביל דברי רבי יהודה, לומר שגם אם הכהן רק חישב שישאירו את הקורבן למחר זה כבר פסול, הרי הפסוק הזה לא מיותר, לומדים מזה, על כל הארבע דברים, כל הארבע מילים שמרבים קורבנות ולחמים שנאכלים רק ליום ולילה, מזה שכתוב לא יניח ממנו עד בוקר, אז המילים לא יניח ממנו עד בוקר בכלל לא מיותרות. אז איך אתה לומד שגם אם הכהן רק חישב שישאירו את זה למחר זה כבר פסול? מתרצת הגמרא, אם כן, למה קרא לא תותירו? שיהיה כתוב פעמיים, הלשון לא תותירו. כמו שכתוב בכל התורה, כשרוצים לאסור נותר, כותבים את הלשון הזאת. למה כתוב פה לא יניח? לומדים מזה שתי דברים. מה לא יניח? אם אינו עניין להינוח, תנאו עניין למחשבת הינוח. ועל הרבות, עצם זה שכתוב פעם נוספת, האיסור להשאיר את הבשר של הקורבן. לומדים לרבות את ארבע מילים של ריבינו עוד קורבנות שנאכלים ליום ולילה. זה שזה כתוב בלשון לא יניח, זה לומדים שעצם זה שהכהן חישב אפילו, שהוא רוצה, הוא מקריב את הקורבן על מנת שיניחו את הבשר או את הדם אחרי הזמנו, זה כבר לבד פוסל את הקורבן. תנאו עניין למחשבת תנוח. שואלת הגמרא, הרי רבי יהודה דיבר על שתי מקרים. הוא דיבר גם על זה שהכהן חישב להניח את הבשר למחר או את הדם למחר, והוא דיבר גם על להוציא את הדם מחוץ למקומו. על זה רבי יהודה לא הביא שום מקור עד עכשיו. שואלת הגמרא, תנח להניח, להוציא מהיקה למימר. זה באמת הבאנו מקור מעולה לדברי רבי יהודה, שכשהכהן חושב להניח את הקורבן למחר, את הבשר של האימורים או את הדם למחר, אז זה באמת פוסל. אבל הוא לא הביא מקור לזה, שאם הכהן חישב להוציא, שהוא מקריב את הקורבן על מנת שיוציאו את האימורים או את הדם חוץ למקומו, שהקורבן גם כן נפסל. וזה גם כן אחד הדברים שהוא אמר, שאם הכהן חושב עליהם זה פוסל את הקורבן. אז מאיפה המקור לזה? ועוד, תמה דרבי יהודה, המקור של דברי רבי יהודה, אתה מחפש לו פסוקים? בכלל הוא לומד את זה מפסוקים. סברה הוא. רבי יהודה לומד את זה מסברה של היגיון. מאיפה אני רואה שרבי יהודה לומד את זה מסברה? ברייתא, דתניא. אמר להם רבי יהודה, אתם יודעים למה אני אומר שכשהכהן מחשב שהוא מקריב את הקורבן על מנת שישאירו את זה לחוץ לזמנו או שיוציאו את זה לחוץ למקומו זה יהיה פסול? יש לי בשבילכם סברה מאוד מאוד פשוטה לזה. אתם מודים שאם יניחו למחר שהוא פסול, מה קורה אם לא חשבו כלום? הקריבו קורבן ולא זרקו את הדם באותו יום, לא הקטירו את האימורים באותו יום וזה נשאר למחר. וכי זה לא פוסל את הקורבן? זריקת הדם, זריקת הדם. וכי זה לא פוסל את הקורבן אם לא זרקו את הדם באותו יום? ודאי שזה פוסל. נו, אז אם כן, אף חישב להניחו למחר פסול? אז למה שאם הוא מחשב להשאיר את זה למחר, למה שזה לא יפסול? זה מחשבה פסולה. אז רואים מכאן שהסיבה שרבי יהודה אומר שכשהכהן מחשב בשעת העבודה שהולכים להשאיר את הקורבן למחר, או שהולכים להוציא את זה מחוץ למקומו, זה פסול, זה מסברה, לא מלימוד בכלל. אומרת הגמרא, אלא טעם עד רבי יהודה, סברה הוא. באמת הטעם של רבי יהודה זה לא מקור מפסוק, אלא זה סברה. סברה, יש היגיון בזה באמת. כי הרי למעשה אם ישאירו את הבשר למחר, או שיוציאו את זה חוץ למקומו, את הדם. אם ישאירו את הדם למחר, או שיוציאו את הדם חוץ למקומו, זה הרי יפסול את הקורבן. אז גם כשהוא חושב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שיוציאו את זה חוץ למקומו או שישאירו את זה חוץ לזמנו, זה גם פוסל. שואלת הגמרא, ונפלוג נמי רבי יהודה בקולהו. למה רבי יהודה אומר רק על המחשבה הפסולה של חוץ לזמנו וחוץ למקומו, שהכהן חושב שהולכים להשאיר את הדם למחר או להוציא את זה מחוץ למקומו, רק מחשבה כזאת הוא פוסל את הקורבן. אם הסברה של רבי יהודה שהסיבה שהוא פוסל זה בגלל שאם בפועל יעשו את זה, זה יהיה פסול, אז אם כן, גם אם הוא חושב לעשות את זה, זה צריך להיות פסול. אז למה הוא לא חולק על שאר הדברים שכתובים במשנה? שואלת הגמרא, בהי נפלוג, באיזה דוגמה במשנה אתה באמת רוצה שרבי יהודה יגיד שזה יהיה פסול? בשובר עצמות הפסח ולאכול ממנו נע? מה, זה שבן אדם שבר את העצמות של הקורבן פסח והוא עבר על עצם לא תשברו בו? על זה שהוא אכל מהקורבן כשהוא עדיין לא היה מבושל לגמרי, הוא עבר על לא תאכלו ממנו נע? זה לא פוסל את הקורבן. זיו חגופי מי מפסיל? גם אם כן שברו את העצמות וגם אם כן אכלו מהבשר כשהוא עדיין לא מבושל, הקורבן לא נפסל במצב כזה, הקורבן פסח מבחינתו כשר. זה שהבן אדם הזה הלך ועבר עבירה, זה החשבון שלו שיחזור בתשובה, זה לא פוסל את הקורבן. אבל זאת אומרת, הבעלים שהקריבו את הקורבן פסח לא צריכים להביא פסח שני בגלל שאחד מהחבורה הלך ושבר עצמות או דברים כאלה. אפילו אותו אחד ששבר את עצמות לא צריך להביא קורבן פסח אחר, הוא עבר על מצוות לא תעשה, בסדר, אבל זה לא פוסל את הקורבן. אז ודאי שאם הכהן רק חושב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שאחד ישבור את העצמות, אז סתם ככה המחשבות האלה לא כל כך מובנות, אבל נאמר שהוא חשב ככה. זאת אומרת, למה כהן צריך לחשוב כזאת מחשבה? אני שוחט קורבן על מנת שהוא ישבור את העצמות. מה כל כך בוער לך שהוא ישבור את העצמות? אבל בסדר, נניח לא. אבל על כל פנים, מכיוון שעצם שבירת העצמות ואכילת הבשר נע לא פוסלת את הקורבן, אז בטח לא כששוחטים את הקורבן על דעת שאני שוחט את הקורבן על מנת שמישהו ילך וישבור את העצמות של הפסח, זה ודאי שזה לא יפסול את הקורבן. אומרת הגמרא, טוב, אז אתה יודע מה? אני אגיד לך מחשבה אחרת, שאם הכהן יחשוב שזה יפסול, על מנת שיוכלו טמאים, שיוכלו מהבשר, אנשים טמאים מהבשר של הקורבן. אם הכהן, כשהוא מקריב את הקורבן, חושב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שיוכלו את הקורבן אנשים טמאים, או ושיקריבו טמאים, שיקריבו את הקורבן, את העבודות הבאות, כהנים טמאים, אז אולי אני אגיד שעל זה זה יהיה מחשבה שתפסול את הקורבן לפי רבי יהודה. זה גם אותו סיבה כמו מקודם שזה לא יפסול. כי הרי זיווך גופי מי מפסיל? הרי הקורבן עצמו לא נפסל אם אוכלים את הבשר טמאים או שמקריבים את הקורבן, מקטירים את האמורים. פה הכוונה מקריבים, הכוונה מקטירים את האמורים. כשתמא מקטיר את האמורים, אמנם שזה לא בסדר, אבל הקורבן בכלל לא מעכב הקטרת האמורים. וגם אם לא הקטירו בכלל את האמורים, הקורבן לא נפסל. אז בטח שזה לא יפסול אם הקטירו את האמורים על ידי אדם טמא. אז כל שכן, כל שכן, שמכהן חשב, אני שוחט עכשיו את הקורבן על מנת שמישהו טמא יקטיר את האמורים, ודאי שזה לא פוסל. שיוכלו הערלים ושיקריבו הערלים? מה תגיד? שיפסול את הקורבן כשהכהן חושב בשעת השחיטה, אני שוחט את הקורבן על מנת שיוכלו מהבשר, כאלה שלא עשו להם ברית מילה, או שיקטירו את האמורים, כאלה שלא עשו להם ברית מילה, מה זה אמור לפסול את הקורבן? זיווך גופי מי מפסיל? וכי הקורבן עצמו נפסל? אם באמת אדם שלא עשו לו ברית מילה, הקטיר את האמורים על המזבח או אכל מהבשר של הקורבן, זה גם לא פוסל את הקורבן. זה הסבר אחד למה רבי יהודה לא פוסל בהקטירו האמורים, או על מנת שיוכלו, שיקטירו האמורים הרלים, או שיוכלו הרלים. לישנה אחרינה, כל כמיני, סתם ככה. הכהן אומר, אני מקריב את הקורבן על מנת שתמי אוכל את הבשר. איזה תמי יקשיב לך לאכול בשר של קודשים? למה שהוא יעשה דבר כזה? על מנת שתמיים יקטירו את האמורים. למה שכהן תמי יסכים להקטיר את האמורים? זאת אומרת, זה שהכהן חשב, אני עכשיו מקריב את הקורבן על מנת שתמי יקריב את האמורים, על מנת שתמי יאכל את הבשר, על מנת שהרל יאכל, על מנת שהרל יקטיר את האמורים, למה שמישהו ישמע לו בכלל? אז זה ודאי לא מחשבה שתפסול את הקורבן. הלאה, ממשיכה המשנה להביא דוגמאות של כאלה מחשבות על דברים שאסור לעשות בשעה של הקורבן, שאולי נגיד שלפי דעת רבי יהודה, אם הכהן רק יחשוב בשעה של העבודה שהוא מקריב את הקורבן על מנת זה שיעשו את הדברים שאסורים לעשות, למה שזה לא יהיה פסול לקורבן? אומרת הגמרא, אולי נגיד, לערב דמן בדם הפסולים. אם הכהן בשעה שהוא מקריב את הקורבן חושב, אני מקריב את הקורבן על מנת שאת הדם של הקורבן יערבבו בדמים פסולים, שאז אחרי, הרי אסור לזרוק את הדם ואז הקורבן נפסל, כי הרי ברגע שאתה לא יכול לזרוק את הדם, אז מה אתה עושה? הדם נפסל. אומרת הגמרא, אז למה באמת רבי יהודה לא מביא דוגמה כזאת, שברגע שהכהן חישב כזה חישוב, אז הקורבן יהיה פסול? אומרת הגמרא, רבי יהודה לטעמי, וזה רבי יהודה הלך לשיטתו. דאמר, אין דם מבטל דם. כשמתערבבים שתי דמים ביחד, אז הם לא מתערבבים ומתבטלים אחד בשני, אלא כל אחד נשאר בחשיבות שלו. למה? כי הוא סובר שמין במינו, כשזה שתי דברים שהם אותו סוג, הם לא מתבטלים. אז למה באמת אסור לזרוק את הדם על המזבח? מכיוון שמדרבנן גזרו שלא יזרקו את הדם על המזבח, אבל מכיוון שמהתורה, אם יזרקו את הקורבן, יזרקו את הדם על המזבח, אז הזריקה תהיה כן טובה, אז מחשבה כזאת לא תפסול. זאת אומרת, אם הכהן, כשהוא שוחט את הקורבן, חושב, אני שוחט את הקורבן על מנת שיערבבו את הדם בדם טמאים, אז זה לא פוסל את הקורבן, כי בדיעבד אם יזרקו דם טהור ודם טמא מעורבים על המזבח, אז הקורבן בדיעבד לא יתפסל. מה תגיד? ליתן את הניתנים למעלה למטה, או את הניתנים למטה למעלה, שהוא מחשב בשעת הקרבת הקורבן, שהוא מקריב את הקורבן על מנת שיזרקו את הדם במקום הלא נכון. דם שצריך לזרוק בחלק העליון של המזבח, הוא מחשב שהולכים לזרוק אותו בחלק התחתון של המזבח. ואת הדם שצריך לזרוק בחלק התחתון של המזבח, הוא מחשב, אם זה מדובר על קורבן שצריך לזרוק את הדם שלו בחלק התחתון של המזבח, אז הוא מחשב שהולכים לזרוק את הדם בחלק העליון של המזבח. אז זה גם כן לא יכול להיות. למה? כי רבי יהודה לטעמי דאמר שלא למקומו נע ממקומו קרינן בי. רבי יהודה הלך לשיטתו שגם כשזורקים את הדם על המזבח, לא משנה איפה, גם אם זרקת את הדם, הרי כל קורבן, התורה נותנת מקום מדויק איפה שצריך לזרוק את הדם. אבל אם אחד זרק את הדם במקום אחר, הוא לא זרק איפה שהתורה אומרת, הוא פשוט זרק על הכבש, זרק במקום אחר, אז סובר רבי יהודה שעצם זה שזה היה על המזבח זה כבר מחפר, לא משנה באיזה מקום במזבח. לך תחילה, בטח תזרוק איפה שהתורה אמרה, אבל אם לא זרקת, בדיעבד זה כשר. אז אם כן, לפי דעת רבי יהודה, ודאי שאם הכהן רק יחשוב שהולכים לזרוק את הדם על הכבש, או את הדם שצריך לזרוק למטה, הוא חושב שיזרקו למעלה וכדומה, ודאי שזה לא יפסול את הקורבן. שאלת הגמרא, ולפלוג בניתנים בפנים שנתנם בחוץ, וניתנים בחוץ שנתנם בפנים. אז זאת אומרת, שואלת הגמרא שרבי יהודה יחלוק על דעת חכמים, ויסבור שאם הכהן חשב בשעת אחת מהעבודות של אדם, שזה כולל, כמו שכבר אמרנו, או שחיטה, או קבלה, או הולכה, זריקת אדם, אם הכהן חישב, אני עכשיו עושה את העבודה, על דעת זה שהולכים עכשיו לקחת את אותם הדמים, דם שצריך לזרוק אותו על המזבח החיצון, את הדם הזה לא יזרקו על המזבח החיצון, אלא יכניס אותו לבפנים לתוך ההיכל, ויזרקו אותו על המזבח הפנימי, מזבח הקטורת, או להפך. אני עכשיו מקריב את הקורבן על מנת שאת אותם קורבנות שצריך לזרוק את הדם שלהם במזבח הפנימי, יזרקו אותם על המזבח החיצון. עכשיו, רש"י כותב שלמעשה, כשהכהן חושב שהוא שוחט על מנת שיזרקו את הדם של המזבח, שאמורים לזרוק על המזבח הפנימי, על המזבח החיצון, זה למעשה בכלל לא אמור לפסול מחשבה כזאת. כי גם אם יעשו את זה בפועל, זה לא יפסול את הקורבן. אלא על מה שמדובר פה זה רק במקרה שהכהן לא מחשב על קורבן חטאת, זה דבר ראשון, מדובר פה רק על קורבן חטאת ולא על שאר הקורבנות, שאמורים לזרוק את הדם שלו על המזבח החיצון, קורבן חטאת יחיד למשל, שצריך לזרוק את הדם שלו על המזבח החיצון, הכהן חישב, אני שוחט את הקורבן על מנת שאת הדם של החטאת הזה יזרקו על המזבח הפנימי. או בכלל, עצם זה שהכניסו את זה לתוך ההיכל. והמחשבה הזאת, היא לכאורה מורה לפסול את הקורבן, כי הרי אם באמת היו, אם באמת ייקחו את אותו דם של החטאות החיצוניות והכניסו את זה לתוך ההיכל, זה באמת יהיה פסול. אז אם כן, עצם המחשבה שהכהן חושב שהוא שוחט על מנת זה, כבר צריך לפסול את הקורבן, כי הרי רבי יהודה סובר שמחשבה שעל דבר שאמור, על מעשה שאמור לפסול, אז עצם המחשבה שהוא חושב שהוא שוחט על מנת זה, כבר אמורה לפסול. תרצת הגמרא, כסבר רבי יהודה, בינן מקום שיהי משולש בדם, בבשר ובאמורים. מה זאת אומרת? זאת אומרת ככה, לפי דעת רבי יהודה, מתי שחושבים מחשבת חוץ למקומו, למשל פה במקרה שלנו, הרי הכהן רק חושב, מחשבת חוץ למקומו, הוא חושב, הרי אני שוחט עכשיו את הקורבן, למשל, על מנת שיכניסו את הדם למקום שהוא, לחוץ מהמקום איפה שאמור להיכנס. לא למקום איפה שאמורים לזרוק את הדם, אלא יזרקו את הדם במקום אחר. אז אם הוא חושב שיזרקו את הדם מחוץ לעזרה, זה ודאי נחשב פיגול. וזה לא נחשב פיגול, זה פסול. כי פיגול זה רק בחוץ לזמנו. אם הוא מתכוון שיוציאו את זה מהעזרה, זה ודאי יהיה פסול. חוץ למקומו זה פסול. כאן, הוא הרי חושב שהוא רוצה שיכניסו את הדם, לא יזרקו את הדם. אם הוא חושב שיזרקו את הדם בחוץ, זה פסול. אם הוא חושב רק שיוציאו את הדם החוצה, אז רבי יהודה מחדש שזה גם כן פסול. עכשיו, נשאלת השאלה למה הוא לא חלק גם על אם מכניסים את הדם לתוך ההיכל, דם של חטאות חיצוניות שמכניסים לתוך ההיכל, למה את זה הוא לא פסל כזאת מחשבה? כי הוא סובר שבשביל שהמחשבה על מקום, ששמים את הדם במקום שלא ראוי לו, תפסול, זה צריך להיות שהמקום הזה הוא מקום שראוי לשלושה דברים. למה צריך להיות ראוי לשלושה, תכף נראה איזה שלושה דברים, אבל למה הוא צריך להיות ראוי לשלושה דברים? כי איפה שהתורה אומרת שפוסל, כשהכהן חושב מחשבת חוץ למקומו, כתוב שם את המילה שלישי. לא ניכנס כרגע לכל המקורות, אבל כתוב שם את המילה שלישי, זה כן חשוב לדעת. בחוץ למקומו, מחשבת חוץ למקומו, כתוב את המילה שלישי. לומדים מזה שבשביל שהקורבן יהיה פסול במחשבת חוץ למקומו, הכהן צריך לחשב שהוא מוציא אותו לכזה מקום, שיוציא את הקורבן לכזה מקום, שיש בו את כל שלושת הדברים. איזה שלושה הדברים? אז ככה, דם, בשר ואימורים. זה צריך להיות כזה מקום שאפשר לזרוק שם את הדם, להקטיר את האימורים ולאכול את הבשר. עכשיו, זה קצת תמוע, כי מה זאת אומרת? המקום היחיד שאפשר לעשות את שלושת הדברים האלה זה בתוך העזרה. ופה אתה מדבר על חוץ למקומו. אתה מדבר על מקום שהוא מחוץ לעזרה ואתה רוצה שיהיה אפשר לעשות שם את כל שלושת הדברים האלה. אז רש"י מסביר שזה הכוונה שזה מקום שאפשר לעשות את שלושת הדברים האלה לא בזמן שבית המקדש קיים, אלא בזמן היתר הבמות, בזמן שהיה מותר להקריב קורבן על במה. זאת אומרת, מה זה במה? במה זה מזבח שבן אדם בונה לעצמו בחצר של הבית או בכל מקום שהוא רוצה. ושם הוא יכול להקריב קורבנות יחיד בזמן היתר הבמות. היו תקופות בהיסטוריה שזה היה מותר לעשות במות. עכשיו, ברגע שאדם בנה לעצמו במה בחצר של הבית, הוא יכול ללכת ולהקריב שם קורבן יחיד. אבל איפה הוא זורק את הדם? איפה שהוא רוצה. זאת אומרת, זה הרי לא, הוא לא גודר את עצמו בתוך העזרה. הוא הרי עשה את הבמה מלכתחילה מחוץ לעזרה. הם פה גבולות מסוימות. אז אם כן, הזעת אדם יכולה לעשות מחוץ לירושלים, הקטרת אימורים, אכילת הבשר, יכולה לעשות מחוץ לירושלים. זאת אומרת, כל מקום שהוא, או מחוץ לעזרה או מחוץ לירושלים, זה בסדר גמור, למקום שמשולש בזמן יותר הבמות בכל שלושת העבודות. איזה מקום היה אסור להכניס לשם את כל שלושת הדברים? זה היה רק כמה מעניין, אבל היכל. לתוך ההיכל, דווקא שם היה אסור לעשות את כל שלושת הדברים. זאת אומרת, לזרוק את הדם, יש דמים מסוימים שמותר לזרוק בתוך ההיכל. לאכול את הבשר, רש"י כותב שגם כן אי אפשר לאכול בתוך ההיכל, אבל למרות זאת תוספות מביא בדף כ"ט, שהיו מקרים שכן היו אוכלים בתוך ההיכל את הבשר של הקורבנות, זה אם חלילה וחס מגיעים אויבים ויורים חיצים ובליסטראות על הכהנים בתוך העזרה, הם היו מסתתרים בתוך ההיכל, כן? גם בתוך ההיכל קיימת מצוות ההשתדלות. מי נכנסים בתוך ההיכל ומסתתרים מפני אותם נוכרים שרצו לחצוץ אותם בחיצים. ובכן, עזרה היה ראוי גם לאכילת בשר, אבל הדבר היחיד שהיה אסור בתוך ההיכל זה הקטרת אימורים. זה בשום פנים ואופן אי אפשר לעשות בתוך ההיכל. עכשיו, האמת היא שמתי היה גם היכל וגם מותר במות? בדרך כלל, זאת אומרת, בזמן שבית מקדש בנוי, אסור בדרך כלל לעשות במה. היה שתי זמנים שהיה אפשר גם להקריב קורבנות במקום שיש היכל, וגם להקריב קורבנות בבמה. מתי זה היה? כשהמשכן היה או בנוב, במקום שנקרא נוב, או בגבעון, מקום שנקרא גבעון. אז היה מותר לעשות במות, אבל המקום היחיד שהיה אז אסור להתיר את האמורים היה בתוך ההיכל. טוב, אז מכיוון שאי אפשר בתוך ההיכל לעשות את כל שלושת הדברים, אז כשמכניסים דם לתוך ההיכל, הדם לא נפסק, אם הכהן חושב, או לא שמכניסים, אם הכהן חושב, אני שוחט את הקורבן על מנת שיכניסו את הדם לתוך ההיכל, הקורבן לא ייפסל. ככה לפי דעת רבי יהודה. אז מה שאלת, שרבי יהודה יפסול, גם מחשבה כזאת שהכהן חושב, אני שוחט על מנת שיכניסו את הדם לתוך ההיכל, דם של חטאות חיצוניות, התשובה היא לא, זה לא נפסל. מכיוון שרבי יהודה סובר שמחשבה כזאת שכהן חושב שהוא שוחט על מנת שיכניסו את הדם למקום שהוא לא משולש בשלושת הדברים האלה, לא פוסלת את הקורבן. שואלת הגמרא, ומי יתלה לרבי יהודה אי סברה? מה, רבי יהודה באמת סובר שקורבן לא ייפסל אם הכהן חושב בשעת העבודה שהוא עושה את העבודה על מנת שיכניסו את הדם להיכל, מכיוון שהוא לא משולש בכל שלושת הדברים, הקורבן לא יהיה פסול? והתניא, רבי יהודה אומר, הפסוק אומר לגבי קורבנות שיש בהם מום, אומר הפסוק, לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום. זה בקשה די לגיטימית, כן? אל תקריב לבורא עולם כזה קורבן שיש בו מום. אפשר להבין כזה בקשה. הפסוק אומר, כל דבר רע. מה בא לרבות כל דבר רע? אז על זה אומרת המשנה. אומרת המשנה, על זה אומרת הברייתא, אומרת הברייתא, דבר רע, ריבה כאן, חטאת, איפה שוחטים קורבן חטאת? שוחטים אותה בצפון המזבח. על ירך המזבח צפונה לפני השם. זה לא רק קורבן עולה, אלא זה גם קורבן חטאת. כל הקורבנות קודשי קודשים. מה קורה אם שחטו את הקורבן בצד דרום? אז על זה אומרת התורה, כל דבר רע, שזה פסול. מה עוד? זה בא לרבות. וחטאת שנכנס דמה לפנים, פסולה. מה זאת אומרת? חטאת שהכהן כשהוא הקריב את הקורבן חטאת, הוא חשב שהולכים להכניס את הדם לתוך ההיכל, חטאת חיצונה. שהכהן חשב בשעת העבודה, אני עכשיו שוחט את הקורבן חטאת על מנת שלא יזרקו את הדם על המזבח החיצון, אלא יכניסו את הדם לתוך ההיכל, שזה גם כן החטאת תהיה פסולה. אז אתה רואה מכאן, שאם כהן חושב שהוא עושה את העבודה על מנת שיכניסו את הדם להיכל, אפילו שההיכל הוא לא מקום משולש בכל שלושת הדברים, בכל זאת החטאת תהיה פסולה. אז רואים שרבי יהודה לא סובר את הסברה הזאת, שבשביל שהקורבן יהיה פסול, צריך לחשוב שמכניסים את הדם למקום שמשולש בכל השלוש דברים. שואלת הגמרא, רגע, אז מה תגיד שרבי יהודה לא סובר שהקורבן לא ייפסל מכיוון שבהיכל אין אפשרות לעשות את כל שלושת הדברים? ולטלי לרבי יהודה שלישי, יש לי משנה שאומרת להפך, שאומרת שלכאורה נראה שרבי יהודה סובר שזה לא ייפסל אם הכניסו דם לתוך ההיכל, מכיוון שבהיכל אי אפשר לעשות את כל שלושת הדברים שהזכרנו, אכילת בשר, הקטרת אימורים וזריקת הדם. מה המקור באמת שכך סובר רבי יהודה? והתנן אמר רבי יהודה, הכניס בשוגג כשר. אם בשוגג הכניסו, בפועל, לא חשבו להכניס, אלא הכניסו בשוגג את הדם של החטאת לתוך ההיכל, אז הקורבן עדיין יהיה כשר. במזיד, פסול. אם הכניסו את הדם במזיד לתוך ההיכל, פסול. מה הכוונה שהכניסו את הדם? עצם זה שהכניסו או שזרקו את הדם על המזבח? וקיים עלן בשחיפר, מדובר פה שזרקו את הדם על המזבח הפנימי. אשתה, ומה אתם? איילי איילה. מה פה? במקרה שלנו, עכשיו הבאנו את המשנה. מדובר פה שהכניסו כבר את הדם של החטאת לתוך ההיכל. אי כיפר אין, אי לא כיפר לא. אם זרקו את הדם בתוך ההיכל על המזבח הפנימי, אז באמת זה יהיה פסול. אבל אם לא זרקו את הדם על המזבח הפנימי, זה לא יהיה פסול. אז כאן, ופה בפועל הכניסו את הדם לתוך ההיכל. זה לא שחשבו שהולכים להכניס בשעת העבודה, אלא הכניסו בפועל. בכל זאת, רק אם זרק את הדם על המזבח זה פסול, ואם לא זרק את הדם על המזבח זה קשר. עצם ההכנסה של דם למזבח, אפילו במזיד, לא פוסלת. אחד, חשיב, חשובי. במקרה שעליו אנחנו מדברים, שהכהן רק חושב בשעת העבודה, שהוא עושה את העבודה על דעת זה שיכניסו את הדם לתוך ההיכל, לא כל שכן שרבי יהודה יסבור שזה לא יפסול את הקורבן שהכניסו אותו לתוך ההיכל? למה באמת זה לא יפסול? מכיוון שהאיכל אין בו את כל שלושת הדברים. אי אפשר להקטיר אמורים בתוך האיכל, אז לכן כשחושבים לזרוק את הדם בתוך האיכל, זה לא פוסל את הקורבן. או אפילו להכניס את הדם לתוך האיכל, זה לא פוסל את הקורבן. אז אם כן רואים מצד אחד ברייתא שאומרת שרבי יהודה סובר שלישי, מצד שני כתוב שרבי יהודה לא סובר שלישי, מה ההסבר פה? אומרת הגמרא, תרי תנאי ואליבא דרבי יהודה. יש שתי תנאים בדעתו של רבי יהודה. תנא אחד סובר שרבי יהודה סובר שמכניסים דם לתוך, שאם חושבים על בשעת העבודה של הקורבן, שמקריבים את הקורבן על דעת זה שהכניסו את הדם לתוך ההיכל, זה יהיה פסול, ותנא אחד סובר שזה יהיה כשר. למדנו בברייתא שרבי יהודה לומד ממה שכתוב בתורה דבר רע, ולגבי המומים, שזה בא לרבות, שאם שחטו את הקורבן, את קורבן חטאת, בדרום המזבח, בדרום העזרה, זה יהיה פסול, לפי דעת רבי יהודה. שואלת הגמרא, וסבר רבי יהודה חטאת ששחטה בדרום, יהי חייב? וכי רבי יהודה סובר שקורבן חטאת ששחטו אותה בדרום, הוא יהיה חייב מלכות, כי הוא עובר על מצוות לא תעשה, שלא תזבח כל דבר רע? והתניא רבי יהודה אומר, יכול חטאת ששחטה בדרום יהיה חייב? היה לך אפשרות לחשוב שאם שוחטים קורבן חטאת בדרום המזבח, הכהן יהיה חייב מלכות? תלמוד לומר, לא תזבח להשם אלוקיך שור וסבג אומר כל דבר רע. מה הדגש פה? כתוב שם לפני כן, אשר יהיה בו מום, כל דבר רע. מה זה בא לרבות? דווקא על דבר רע אתה מחייבו, ולפי זה הכוונה פה רק על מום שבגלוי. דווקא אם אתה רואה על הקורבן שיש בו מום, והבא הכהן ומקריב אותו, על זה הוא יהיה חייב מלכות. על זה אתה מחייבו, ויהיה אתה מחייבו מלכות על חטאת ששחטה בדרום. אבל לעומת זאת, אם הוא שחט את הקורבן חטאת בדרום, אתה לא מחייב אותו מלכות, אז זה סותר את הברייתא הקודמת. אומרת הגמרא, תרי תנאי אליבא דרבי יהודה. באמת יש פה שתי ברייתות, וכל ברייתא זה דעת אחרת בדברי רבי יהודה. אמר רבי אבא, הוא מודה רבי יהודה שחוזר וקובעו לפיגול. הרי מה היה ההלכה המקורית של רבי יהודה? כשכהן חושב בשעת העבודה, הוא חושב כזאת מחשבה שהולכים להוציא את הדם או את הבשר מחוץ למקומו, או שהולכים להשאיר אותו לחוץ לזמנו, להניח אותו לחוץ לזמנו, אבל לא שהולכים לעשות איזו עבודה חוץ למקומו או חוץ לזמנו, אלא רק הולכים להוציא אותו או להשאיר אותו חוץ לזמנו. אז סובר רבי יהודה שגם מחשבה כזאת פוסלת את הקורבן. עכשיו יש לנו כזה כלל לגבי פיגול. פיגול זה למעשה דבר מאוד מאוד חמור בקורבן, יותר מאשר סתם פסול. פיגול למעשה זה מחשבה פסולה שחושבים בקורבן, אבל יש פה איזושהי משמעות בפיגול שיש מעבר לסתם פסול. יש הרבה פעמים שקורבן הוא פסול, אבל הוא לא יהיה פיגול. כמו שהסברנו, שפסול הכוונה שהקורבן פסול, צריך להביא קורבן אחר. פיגול זה עוד יותר חמור. פיגול זה אומר שאם יאכלו מהבשר של הקורבן, יהיו חייבים קראת. וזה יש רק מחשבת חוץ לזמנו. ואת אם הכהן בשעת העבודה חושב, הרי אני שוחט את הקורבן על מנת שיוכלו אותו חוץ לזמנו, אז זה הופך להיות פיגול. יש לנו את החידוש שסובר רבי יהודה, שכדי שקורבן יהיה פיגול, צריך שהמחשבה הראשונה הפסולה באותו קורבן, יהיה מחשבת פיגול. אם חשבו לפני מחשבת פיגול, מחשבה פוסלת אחרת, זאת אומרת, אם נאמר, יש פה הרי כמה עבודות, יש שחיטה, קבלה, הולכה, אם בעבודת השחיטה לדוגמה חשבו, שהולכים להוציא את הדם חוץ למקומו, שוחטים על מנת להוציא את הדם חוץ למקומו ולהקטיר אותו חוץ למקומו, ובשעת הקבלה חשבו, הכהן חשב, אני מקבל את הדם על מנת שיזרקו את הדם או שיוכלו את הבשר חוץ לזמנו, אפילו שלמעשה המחשבה הזאת היא מחשבת פיגול, אבל זה לא יפגל את הקורבן, כי בשחיטה חשבו מחשבה פוסלת אחרת. רק אם המחשבה הראשונה הייתה מחשבת פיגול, הקורבן הופך להיות פיגול. בא פה רבי אבא עם חידוש ואומר, למרות שרבי יהודה סובר שלא רק כשהכהן חושב הרי אני שוחט על מנת שיוכלו את הבשר חוץ לזמנו זה יהיה פסול, אלא גם אם הוא חושב הרי אני שוחט על מנת שישאירו את הבשר חוץ לזמנו בלי שיוכלו אותו, זה גם כן יהיה פסול. אז בכל זאת רבי יהודה מודה שכזה פסול, כזה מחשבה לא מונעת מהמחשבה, אם בעבודה אחרת, בעבודה הבאה יהיה מחשבה של פיגול, זה לא מונע מהפיגול לחול על הקורבן ולפגל אותו. זה לא עד כדי כך מחשבה שפוסלת, שמונעת מהמחשבת פיגול לפגל את הקורבן, כמו כל מחשבה פוסלת אחרת. אמר רבי אבא, הוא מודה רבי יהודה שחוזר וקובעו לפיגול, אפילו אם חשוב מחשבה פסולה להניח לדוגמה למחר, או להשאיר את זה, להוציא את זה חוץ למקומו, אבל לא לאכול את זה מחר או לאכול את זה חוץ למקומו, עדיין אפשר לחשוב מחשבת פיגול בעבודה הבאה. וקובעו לפיגול. אמר רבא, יש לי ראיה למה שאני עכשיו אומר. תדע, דפיגול לפני זריקה לא כלום הוא. הרי כל פעם כשכהן חושב מחשבת פיגול, הוא שוחט את הקורבן על מנת שיאכלו את הבשר חוץ לזמנו, מחר למשל, תמיד הרי כלול כאן עצם הרעיון שהוא משאיר את הקורבן למחר, ובנוסף לזה שהוא יאכל את זה מחר. אז בכל מחשבת פיגול יש גם מחשבה להניח למחר. ובכל זאת אתה אומר שמתי הקורבן יהיה פיגול? רק בזריקה. הרי פיגול לפני זריקה לא כלום הוא. כשחושבים מחשבת פיגול, בשעת שחיטה למשל, כשהכהן חושב הרי אני שוחט על מנת שיאכלו את הבשר למחר, עד שלא יזרקו את הדם של הקורבן, הקורבן לא הופך עדיין להיות פיגול. הם יאכלו את הבשר של קורבן שחשבו עליו מחשבת אכילה חוץ לזמנו לפני זריקת הדם, אז לא יהיו חייבים קראת על האכילה הזאת. רק אחרי זריקת הדם יהיו חייבים קראת על האכילה הזאת. אז אם כן, ואת יזריקה וקו עליו בפיגול. בכל זאת, כשמגיע זריקת הדם, זה קובע את הקורבן בפיגול. זאת אומרת, הראיה פה של רבי אבא היא, שהרי במחשבה שהכהן חושב מחשבת פיגול, כלול כאן שתי מחשבות. מחשבה ראשונה, עצם זה שהכהן חושב שאני משאיר את אני שוחט על מנת שישאירו את הבשר למחר. במחשבה שנייה הוא חושב, אני שוחט על מנת שיאכלו את הבשר מחר. אז כלול כאן גם המחשבה הראשונה, ולמרות זאת שהמחשבה הראשונה הייתה מחשבה להניח, המחשבה השנייה של לאכול מחר לא פוסלת, אז אם כן רואים שאפילו שמחשבת תינוח יכולה לפסול, אבל זה לא מונע מהפיגול מלחול. אומרת הגמרא, ולא היא, הראיה הזאת היא לא ראיה. הראיה שרבא רצה להביא לרבי אבא היא לא ראיה. אתם חד המחשבה היא. שם, לגבי המחשבה שחושב כל כהן, מחשבת פיגול רגילה, כלול כאן באמת שתי מחשבות, גם להניח וגם לאכול מחר. אבל הוא חושב את הכל במחשבה אחת. הוא רק חושב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שיאכלו את זה מחר. ולכן זה נקבע בפיגול, כי המחשבה היחידה הייתה מחשבת פיגול. אמנם שכלול במחשבה הזאת עוד משהו, אבל זה היה מחשבה אחת רק. לעומת זאת, אחה, תרי מחשבות. כאן, כשהוא חושב קודם כל להניח ואחר כך פיגול, יש כאן שתי מחשבות, ולכן יכול להיות שרבי יהודה יסבור שפה באמת לא יחול פיגול, כי המחשבה הראשונה הייתה מחשבת פסול. שואלת הגמרא, איתי וירבונה לרבי אבא. כתוב בברייתא, אם כהן חישב ליתן את הניתנים למעלה למטה, ולמטה למעלה, הוא חישב שהוא הולך לזרוק את הדם של הקורבן על המזבח, אמנם, אבל במקום לזרוק את זה במקום הנכון על המזבח, הוא חושב לזרוק את זה במקום הלא נכון על המזבח. אז אם זה לאלתר, אם הוא חושב לעשות את זה באותו היום, הקורבן יהיה כשר. זאת אומרת, כי מכיוון שהעבודה לזרוק את לזרוק את הדם על המזבח, לא במקום הנכון, אמנם שזה לא לכתחילה לא ראוי לעשות דבר כזה, אבל אם בדיעבד זרקו את הדם על המזבח, לא משנה איפה, לפי הדעה פה של הברייתא, זה יהיה כשר בדיעבד. אז לכן, גם אם הכהן חושב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שיזרקו את הדם על המזבח, לא באותו מקום שצריך לזרוק, אם נוגמה צריך לזרוק את זה בחלק העליון של המזבח, אז הוא חושב שיזרקו בחלק התחתון וכן להפך. אז מכיוון שהוא חושב לזרוק את זה במקום ההוא, זה לא פוסל את הקורבן, כי המקום ההוא לא, גם אם הוא יזרוק שם זה לא יהיה פסול. אבל כל זה דווקא אם הוא חושב שיזרקו את זה לא במקום הנכון, לאלתר, דיינו באותו היום. הוא חושב שיזרקו את הדם היום, רק לא במקום הנכון על המזבח. אז זה יהיה כשר. מכיוון שזה כשר, עד כדי כך זה כשר, שהמחשבה הזאת לא נחשבת מחשבת פסול אפילו. אז אין פה מחשבה פסולה בכלל בקורבן. אז ברגע שיחשבו עכשיו מחשבת פיגול, זה יהיה המחשבה הפסולה הראשונה, ולכן הקורבן יהיה פיגול. לכן, אם חזר וחישב חוץ למקומו, זה יהיה פסול ואין בו קראת, כמו כל מחשבת חוץ למקומו, שכשכהן חושב שהולכים לאכול את הקורבן חוץ למקומו, הקורבן יהיה רק פסול, אבל אם זה יהיה חוץ לזמנו, זה פיגול וחייבים עליו קראת, כמו תמיד. כשכהן חושב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שיאכלו את הקורבן חוץ לזמנו, אז הקורבן הזה הופך להיות פיגול וחייבים עליו קראת. בסדר? זה חלק אחד בברייתא. חלק השני, חזר וחישב, זהו, זה חלק השני, אם זה למחר, אם הוא חושב, הרי אני שוחט את הקורבן, על מנת שישאירו את הקורבן למחר, זה הדגש הגדול, ישאירו דבר ראשון את הקורבן למחר, ויזרקו מחר את הדם על המזבח. בסדר, בדיעבד זה אמור להיות טוב. אבל לא למעלה, אם צריך לזרוק למעלה, אלא למטה. ואם צריך לזרוק למטה, אז לא למטה, למעלה. מחר אבל. או, זה כבר משהו אחר. הוא חישב להניח את הדם למחר. אז אומרת הברייתא, שאם זה למחר, אם זה למחר, פסול. אז זה כבר, הקורבן יהיה פסול, כי הוא חשב להניח את זה למחר, את הדם למחר. אם חזר וחישב בין חוץ לזמנו, בין חוץ למקומו, פסול ואין בו קראת. אם הוא חזר וחישב בעבודה הבאה, אך שהוא רוצה לאכול את הבשר למשל, חוץ לזמנו, אפילו חוץ לזמנו, וגם חוץ למקומו, הקורבן רק יהיה פסול ולא יהיה פה מחשבת פיגול. למה? מכיוון שכבר יש פה מחשבה פסולה להניח. מה אמרנו? שלפי דעת רבי יהודה, כשהוא חושב להניח, המחשבה הזאת אומנם פוסלת את הקורבן, אבל היא לא מונעת מהקורבן להיות פיגול. אבל כאן אנחנו רואים בחלק השני של הברייתא, שכשהוא מחשב לזרוק מחר את הדם, מה שצריך לזרוק למעלה, הוא מחשב שיזרקו למטה וכן להפך, אנחנו רואים שהמחשבה הזאת, למרות שהוא יחשב פה להניח למחר, לא מונעת, המחשבה הזאת היא כן מונעת, או, המחשבה כן מונעת, שהעבודה הבאה לא יהיה אפשר לחשוב, מחשבת פיגול. והקורבן לא יהיה פיגול, גם אם יחשבו שיאכלו את הבשר חוץ לזמנו. אז רואים מכאן ראיה, שמחשבת פיגול, אחרי מחשבת להניח, לא מפגלת את הקורבן. אז קשה על דעת רבי אבא, שרצה ללמוד, שרבי יהודה סובר, שאומנם הקורבן יהיה פסול בזה שחשבו להניח אותו למחר, אבל זה לא מונע מהמחשבה הבאה שיהיה מחשבת פיגול, כאן אנחנו רואים שזה כן מונע. טיובתא דרבי אבא, טיובתא. אמר רב חסדא, אמר אבינה בר סלה. מה הוא אמר? חישב שיאכלו טמאים למחר, חייב. אם הכהן חישב שיאכלו את הקורבן טמאים, טמאים למחר, אז הכהן חייב. מלכות. אמר רבא, מה הראיה שלי? למרות שלמעשה לאכול טמאים מחר זה אכילה לא ראויה, אז אולי נגיד שזה לא נקרא אכילה בכלל. הרי ואתה באדם חייב כשהוא מחשב שיאכלו את הבשר למחר, אבל פה מי יאכל את הבשר מחר? טמאים. אז זה לא אכילה ראויה בכלל, בכל זאת הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, אמר רבא תדע, בשר לפני זריקה גם כן לא חזי. בשר לפני שזרקו את הדם הוא גם כן לא ראוי לאכילה, כמו שטמאים לא ראויים לאכול את הבשר של הקורבן, גם בשר לפני זריקה לא ראוי לאכילה את הקורבן, כי עד שלא התקרבו כל מטיריו של הקורבן, עד שלא זרקו את הדם, עדיין אסור לאכול מהבשר. ובכל זאת, וכי מחשב בי מפסיל. ובכל זאת כשהכהן חושב מחשבת פסול על הקורבן, אפילו לפני זריקת הדם, הקורבן נהיה פסול. אתה רואה שאפילו שהכהן חושב נאמר שיאכלו את הבשר חוץ לזמנו או חוץ למקומו, אפילו שכרגע אי אפשר לאכול את הבשר כי זה הרי לפני זריקת הדם, בכל זאת הקורבן יהיה פסול. אז אם כן רואים שאפילו כשחושבים מחשבת אכילה על בשר שלא ראוי לאכילה, כמו פה במקרה שלנו שהוא חושב שהטמא אוכל את הבשר, שהטמא לא ראוי לאכילה, בכל זאת זה פוסל את הקורבן. אומרת הגמרא, ולא היא. הטעם זריק ומחזי, אכל ומחזי כלל. שם, ברגע שיהיה זריקת הדם, אז הקורבן יהיה כשר. כי מה פירוש? אתה אומר, כל קורבן, הרי עדיין לא היה זריקת הדם, אז זה לא ראוי באכילה. בסדר, אבל כשיעשו זריקת הדם זה כן יהיה ראוי באכילה. מה זאת טמא, אף פעם לא יהיה ראוי לאכול את הבשר. אז אם כן, הוא נחשב אחד שלא ראוי בכלל, והמחשבה הזאת, באמת, זה שונה. באמת לא יכול להיות שבמחשבה כזאת, הכהן לא יהיה חייב, כי זה לא נחשב מחשבת חוץ לזמנו. כיוון שהוא חושב על חוץ לזמנו, אבל הוא לא חושב על דבר שראוי לאכילה. הוא לא חושב שמישהו שראוי לאכילה יוכל לאכול את הבשר. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, אנחנו רגילים לומר, אם כבר יש איזה אחד שרגיל לומר איזה אמרה, בדרך כלל הוא רגיל לומר איזה משהו שקשור לאיזה מוסר או דבר חוכמה, אבל אצל רב חסדא, כל הדיבורים שלו היו דברים של דברי תורה. אז היה מרגלי בפומד רב חסדא, בפה של רב חסדא היה רגיל לומר, מה הוא היה רגיל תמיד לומר? דבר הלכה, מאוד מאוד, מאוד עמוק. מרגלי בפומד רב חסדא, אמר רב חיסדא, מרגלי בפומי דרב דימי. רב דימי היה רגיל לומר דבר מאוד מאוד עמוק. ככה זה היה רגילות אצלו, מה? רב דימי בר חיננה. בשר פסח שלא הוצלה ולחמי תודה שלא הורמו, חייבים עליהם משום טומאה. קורבן פסח, הרי חייבים לצלות אותו לפני האכילה. אותו דבר, לחמי תודה, בשביל שיוכלו לאכול את הלחמים. הרי ביחד עם קורבן תודה מביאים 40 לחמים. צריך להרים 4 לחמים מתוך ה-40. ואם לא הרימו תרומה מתוך הלחמים האלה, זה גם לא ראוי באכילה. אז אם שתי הדברים האלה שלא ראויים לאכילה, אכלו אותם בתומה, שהבן אדם היה תמה והוא אכל את הקורבן פסח שלא צלו אותו כמו שצריך, שלא צלו אותו, או שהוא אכל מלחמי תודה שלא הרימו מהם תרומתם, הוא יהיה חייבים עליהם משום תומה. אם הוא אכל את זה כשהוא תמה, כשבן אדם תמה, שאכלת את הבשר הזה או את הלחמים האלה, הוא יהיה חייב. אמר רבה תדע, יש לי ראיה לזה. נתניה, אשר להשם, כתוב הפסוק, והנפש אשר תאכל, דובר פה על בן אדם, שאוכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו, הכוונה על הבן אדם, אז הפסוק אומר שם, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, הוא יהיה חייב קראת. מה זאת אומרת? בן אדם אוכל בשר של קודשים כשהוא תמי, הוא חייב קראת. אז הם לומדים מה שכתוב אשר להשם, לרבות אמורי קודשים קלים לטומאה. אמורים של קודשים קלים. זה חלק שצריך להקטיר אותו על המזבח. אם בן אדם תמה, אכל אמורים של קודשים קלים, הוא יהיה חייב קראת. הרי אמורים של קודשים קלים זה גם לא דבר שראוי לאכילה, לפחות כמו קורבן פסח שלא צלו אותו. כי הרי את האמורים לא אוכלים בכלל, אלא מקטירים את זה על המזבח. ובכל זאת כתוב כאן שהוא יהיה חייב קראת. אלמה, אף על גב דלב בני אכילה נינו, חייבים עליהן משום תומה. בכל זאת חייבים עליהן משום תומה. החנמי, אף על גב דלב בני אכילה נינו, חייבים עליהן משום תומה. אותו דבר גם כאן, לגבי קורבן פסח, שלא צלו אותו, או לחמי תודה, שלא הרימו מהם תרומה, חייבים עליהם אם אוכלים אותם בתומה. את הגמרא זה לא ראיה, ולא היא. אתה ממורי קודשים קלים חזו לגבוה. אמורי קודשים קלים, אתה יודע למה אם אדם תמה אוכל אותם, הוא יהיה חייב קראת? כי הם ראויים לאכילה של המזבח, אבל ראויים לפחות למשהו. אבל האחה, לחמי תודה, להפוקי, בשר פסח שלא הוצלה ולחמי תודה שלא הורמו, דלא חזי, לא לגבוה ולא לעדיות. זה לא ראוי לא למזבח ולא לאכילה לאדם. מכיוון שעדיין לא תקנו את הבשר הזה על ידי צליה, ולא הרימו תרומה מהלחמים, אז זה הרבה יותר לא ראוי לאכילה, מאשר אימורים של קורבן של קודשים קלים. כי אימורים ראויים לכל הפחות להקטרה, אכילת מזבח. אבל זה לא ראוי לאכילה, לא לגבוה ולא לעדיות. שעה טובה ומוצלחת, גם את הפרק השלישי אנחנו מסיימים עכשיו. אדרן הלך, כל הפסולים, בסייעתא דשמיא.